כן, השיעור יהיה מוקדש לרפואת קרן בתיה טובה ולרפואתה של חנה הדסה בת זהבה, הרבנית חנה בת יהודית. כן, אני רוצה ברשותכם לחזור על הנושא שעסקנו בו, זה שהקדוש ברוך הוא מתפלל. אמרנו, אני קורא, מצטט כאן את הגמרא בדף זין עמוד א' מסכת ברכות. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר והביאותים אל הר קודשי ושימחתים בבית תפילתי. רואים שיש לו מקום שהוא מתפלל בו, זה בית המקדש. תפילתם לא נאמר אלא תפילתי. מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. שואלת הגמרא, מה הוא מתפלל? מה אימץ לי? אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי ויגולו רחמי על מידותיי ואתנהג עם בניי במידת הרחמים ואכנס להם לפני משורת הדין. כביכול הוא מבקש מעצמו הקדוש ברוך הוא שמידת הרחמים היא תשלוט עליו, לא מידת הדין, לא מידת הכעס, אלא מידת הרחמים. שיכבשו רחמה את כעסי. כהשלמה לתוכן הזה של התפילה, מביאה לנו הגמרא כאן את הסיפור הידוע על רבי ישמעאל בן אלישע. כידוע, רבי ישמעאל בן אלישע היה כהן גדול. אומרת הגמרא, תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע, יש גם שיר מיוחד, אתם מכירים את השיר הזה? תניא, אתם לא מכירים את זה? אה? מישהו מכיר את השיר הזה? אה? אתה יכול לשיר את זה? יש לך... לא רואים אותך, זה בסדר. שיר מרגש מאוד ככה. מה השיר הזה מבטא? את מה שכתוב כאן בגמרא. בוא נראה מה כתוב בגמרא. פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים. מה זה לפני ולפנים? לפני ולפנים הכוונה היא לקודש הקודשים. וכשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, והוא מתפלל שם, מבקש משהו, מעניין, איזה ראש יש לו בקודש הקודשים. לא יצא לכם להיות בקודש הקודשים פעם. מי היה פעם בקודש הקודשים? בדרך כלל, מה האדם חושב? בדרך כלל, מה הוא חושב? על מי? על בית המקדש, יפה, מי? על מה אתם חושבים בדרך כלל? על מי? על עצמנו, נכון? אני שואל אתכם. על מה אתה חושב בדרך כלל? יש לך דבר, זה בכלל, זה סיטרא אחרא, זה היצר הרע, כל הדברים. טבעי הדבר שאדם מתפלל, מבקש, חושב על מי? על עצמו. מה שאין כן כהן גדול. כהן גדול יש לו מחשבות כלליות. הוא לא חושב באופן פרטי. הוא חושב על דברים כלליים. כלל העולם, כלל האומה. זה אדם משונה כזה, אידיאליסט כזה, שכואב את כאב הכלל ומבקש על הכלל. זה הכהן הגדול. גם על הפרטים כמובן, אבל קודם כל על הכלל. הוא אדם כללי. הכהן הגדול הוא אדם כללי. אז מתאר כאן רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפני. דיינו, אנחנו מגיעים למדרגה לעילה או לעילה של הכהן הגדול, לפני ולפנים, ועוד הקטרת הקטורת, שכידוע היא מדרגה גבוהה מאוד בעבודת השם. וראיתי הקטריאל כהשם צבאות, שהוא יושב על כיסא רם ונישא. ראיתי, מה זה ראיתי? כן. קטריאל, ראיתי, נדמה לי המהרש"א אומר את הדבר הזה, קטריאל מלשון כתר, כתר. עכשיו, כתר זה אחת מהמידות של הקדוש ברוך הוא, זה מידת הכתר קוראים לה. הייתי אומר, אם יש 10 מידות או 10 ספרות, מה שקוראים בפנימיות התורה, אז המידה הגבוהה ביותר היא מידת הכתר. באופן כללי, כי מידת הכתר היא הדבר היותר גבוה, שבא במידה הזאת כבר כלולות כל המידות האחרות במידת הכתר. החכמים מסבירים מהי מידת הכתר, אומרים כתר זה שהקדוש ברוך הוא, שאם מתגלה המידה הזאת, במידה והיא מתגלה, לא, כן, זה מדרגה מאוד גבוהה, שהקדוש ברוך הוא ממש, איך אומרים, הוא מיטיב למרות שלא מגיע לנו. וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון. בדרך כלל אנחנו רגילים למידות של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אתה טוב, עושים איתך טובה. אתה לא טוב, מידת הדין וכו'. ככה זה בדרך כלל מקובל, שהיחס שאנחנו מגלים מצד הקדוש ברוך הוא אלינו, בהתאם להתנהגות שלנו. כשאתה מתנהג טוב, אתה רואה את מה? את הטוב. כשאתה לא מתנהג יפה, מה אתה רואה? אתה לא רואה. אתה בהסתר פנים. ככה נראה על פניו. אבל אומרים חכמים שמידת הכתר היא המידה העליונה שבו הקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו בלי חשבון. ככה, אפילו שאנחנו לא בסדר, הוא מיטיב איתנו. אוהב אותנו כל כך, שעושה לנו טובות גם כשאנחנו לא טובים. זו מדרגה מאוד גבוהה, המדרגה הזאת. והמדרגה הזאת מתגלה למתי מעט, והמתי מעט האלה, זה מה שאומר, קטריאל קה. קטריאל זה גם קטר וגם קל. קל זה מידת החסד, כנגד מידת החסד. אז הדברים האלה מתגלים למי לכהנים גדולים, כנראה בקודש הקודשים. אני לא הייתי שם, אני לא יכול להגיד לכם, וככה הוא מעיד על עצמו. רצית לשאול משהו?
לא, רציתי להתגיד יותר, לחדד מה ההבדל בין מידת החסד למידת
הכתר. החסד זה על פי חשבון. אתה טוב, עושים לך טוב. זה מידת החסד. אבל מידת הכתר היא מידה כזאת שעושים לך טוב למרות שאתה לא טוב. זה כמו למה המשל דומה, לילד שובב. אז ילד שובב, יש שני מדרגות בהתנהגות של ההורים אל הילד השובב, של האבא לילד השובב. אבא אחד אומר, אני מתנהג אל הילד שלי באותה מידה שהוא מודד. אם הוא שובב, אני נותן לו מה? עונש. אם הוא טוב, מה אני נותן לו? פרס. לא, אז זה בסדר. זה בסדר, זאת אומרת, מידת דין וגם מידת חסד. וכשאתה טוב, אתה מקבל חסד, אתה מקבל צ'ופר. אז זה מדרזה, אבל זה בהתאם להתנהגות שלך. אבל לפעמים ישנה מדרגה כזאת שהיא לאלה או לאלה, שאבא שלך אוהב אותך כל כך, שגם אתה שובב, הוא גם כן מיטיב איתך. הוא לא זורק אותך מהבית. הוא גם עושה איתך טוב. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה, מידת הכתר. אני אתן כמשל בדבר הזה. טוב השם לכל ורחמיו, על כל מעשה, בכל מקום, בכל זמן. זה מדרגה לילה ולילה. אבל זה דבר שמתגלה על ידינו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כל הזמן טוב, ורחמיו כל הזמן על כל מעשה. אלא גילוי המידה הזאת, הופעת המידה הזאת בנשמה שלנו, זאת אומרת, גילוי הדבר הזה, זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, עם מי? עם אנשים שהם במדרגה כזאת כמו הכהן הגדול. כן? כמו רבי ישמעאל בן אלישע. אז הוא אומר, ראיתי, מה זה ראיתי? לא ראייה פיזית. ראיתי על ההשגה רוחנית. הוא ראה מלאך שקוראים לו הקטריאל, משון כתר, ויש גם את המילה קל. מידת קל כידוע היא גם מרמזת לנו על מידת החסד. אז הוא ראה את זה, הוא השיג את זה, הוא קלט את זה, זה העיר את נשמתו. גם יוד קי, זה הרי חלק משם השם, יוד קי וו קי זה השם המלא. יוד קי זה החלק היותר עליון של שם השם, הראשוני. שהוא גם מרמז לנו על אותה מידה של להיטיב, אף על פי שאינו הגון, בלי חשבון. כן. כי וו קי, החלק השני, זה על פי חשבון. אז הוא אומר, יוד קי, השם צבאות, הוא ראה ככה, מנהיג את כל הצבאות, כל העולם, כל הבריאה, שהוא יושב על כיסא רם וניסה, דהיינו, לאלה ולאלה מדרגה גבולה, מזכיר לנו את הנבואה של מי? של ישעיהו הנביא. לא למדתי מישעיהו הנביא? טוב, נעשה לכם בחינה. גם ישעיהו אומר, אני רגילה את הקדוש ברוך הוא של קמרן, שולם מלאים את העולם, ורואה את השרפים, ונצאים מעלו וכו', כל החזון הזה הגדול. גם הוא ראה דבר כזה. כן, מין דבר לילה ולילה. כיסא רם וניסה ואמר לי, פתאום, לא פחות ולא יותר, הוא פונה אל מי? אל בשר ודם, אל ישמעאל. מי פונה? ריבונו של עולם מדבר אליו, פונה אליו. ישמעאל בני, ברכני. וכי הקדוש ברוך הוא צריך את הברכות של ישמעאל. הוא לא מסתדר בלי הברכות של ישמעאל. בכל זאת הוא אומר לו ברכני. אמרתי לו, אם אתה כבר אומר לי שאני אברך אותך, אז אני מברך אותך. מה הוא מברך אותו? יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסך. מה זה יכבשו רחמך את כעסך? יש מידת הכעס. יש מידת הרחמים, האהבה. אני מבקש שמידת האהבה, מידת הרחמים, היא תשלוט על הכעס. אל תיתן לכעס להשתולל. תן לאהבה להשתלט על מידת הכעס. זה טוב הדבר הזה או לא? אדם שהוא כועס, מה הוא צריך להגיד לו? עזוב את הכעס. תאהב במקום לכעוס. זה מה שהוא ביקש, מריבונו של עולם. ויגולו רחמך על מידותיך, מידת האהבה, היא תנהיג את כל המידות שלך. ותתנהג עם בניך, מי זה בניך? מי זה בניך? אנחנו. באיזה מידה? במידת הרחמים. ותיכנס להם לפנים משורת הדין. אל תנהג את מידת הדין, אלא לפנים משורת הדין. כבר דיברנו על זה בשיעור הקודם. זה לא בחסד, נתנהג איתם. מה עשה הקדוש ברוך הוא כשהוא ביקש ממנו את הדבר הזה? נהנה לי בראשו. מה הוא אמר? מה זה נהנה לי? עשה ככה. אמן. תודה רבה, יישר כוח על הברכה שברכת אותי. כל המעמד הזה נראה קצת משונה. מה, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו, הוא צריך את הברכה וכו'. יכול גם בלי זה. מה זה בא ללמד אותנו, היסוד הזה, שרואים שברכה, ברכה של אדם, חשובה היא. אומרת הגמרא, כמה שמלן, זה בא להשמיע לנו, שלא תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. אם הקדוש ברוך הוא מבקש מישמעאל, מבקש מאו את ברכתו, כן, רבי ישמעאל בן אלי שמבקש את ברכתו. מה נאמר אנחנו שאנחנו זקוקים ודאי לברכה הזאת? כן, ברכת אדם, שיברך אותנו, שיהיה בסדר, שיהיה טוב, מידת הרחמים תשלוט עליהם. זה הפשט כאן בסיפור הזה על רבי ישמעאל בן אלי שם. כן, רצית לשאול? לא רצית לשאול. זה מובן הדבר. עכשיו בוא נראה מה הרב קוק אומר על הדבר הזה. אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. ההנהגה האלוקית העמידה כל העניינים הנמצאים, כל מה שנמצא במציאות, החומריים והרוחניים, ופעולותיהם הכל בחוכמה נפלאה. אין דבר בעולם סתם. הכל יש בו חוכמה נפלאה. בדברים החומריים, בדברים הרוחניים. ניקח את האדם כדוגמה. איזה חוכמה יש בגוף האדם? אפשרי חזה אלוקה. כל האיברים ותפקודם וכל מערכת הכוחות למיניהם, הפיזיים והרוחניים וכל זה. הכל יש בזה חוכמה נפלאה. רק צריך לדעת להתבונן בחוכמה הזאת. להתפעל מהחוכמה הנפלאה בגוף האדם. וכידוע, האדם הוא עולם קטן, והעולם עצמו הוא מבחינת אדם גדול, וכמו שיש באדם הקטן, יש בעולם הגדול. זאת אומרת, החוכמה, בחוכמה, הוא יסד את העולם, את, את, את הארץ. כן? אז זה כלל ראשון. יש חוכמה בכל דבר בבריאה, ובכל הבריאה כולה יש חוכמה. באופן משיג תכליתם, שהוא להיות מחזק את התכלית המוסרית, שהיא פרייה של המציאות. פרייה משום, כל המציאות כולה היא כביכול עץ, והמוסר המתגלה בבריאה, בעולם, דיינו המידה הטובה המתגלה בעולם, זה פרי כל המציאות. והמציאות עצמה יש לה תכלית. מהי תכלית כל המציאות, כל הבריאה כולה? לגלות את הטוב של אלוקים. זה כבר למדנו כמה פעמים. אומר, כל דוד רחמנה למה? לטב אביד זה התכלית. כל מה שעושה אלוקים עושה את זה למה? הכל לטובה. והטובה הזאת היא מתגלה בתוך הבריאה דרכנו. דרך בני האדם, דרך העם היהודי, דרך הכלל, דרך הפרט. הטוב המוסרי הזה הולך ומתגלה על ידינו. והנה חקק השם מדברך שתועיל תפילה. מדוע? מפני התכלית המוסרית היוצאת מהתפילה. אומרים על התפילה חז"ל, מה זה תפילה? זה עבודה שבלב. זאת אומרת, כשאדם מתפלל באמת, הוא נעשה בן אדם יותר טוב. אני לא יודע אם יצא לכם פעם להתפלל. באמת אני מתכוון, לא כאילו. מישהו כאן התפלל פעם באיזושהי הזדמנות? מתי יצא לך להתפלל? הבוקר. הרגשת משהו? מה, הרגשת שאתה יותר טוב? תפילה זה כמו היום, היום זה מודרני, הולכים עם פלאפונים, נכון? אז הפלאפון הזה צריך להתאים את המצבר שלו מדי פעם, נכון? אה? נכון או לא? כן, יש לכם... גם את הנשמה צריך להתאים. את הנפש של האדם צריך להתאים. התפילה זה שהשלוש פעמים ביום אתה מתאים את הנפש שלך. אתה מתרומם, אתה מתעלה, אתה מתמלא. אם זה לא קורה, כנראה שמשהו במתן אצלך לא בסדר. אתה צריך לתקן את המתן. כמו שהאדם צריך מזון לגוף, הוא צריך מזון לנפש, לנשמה שלו. אז מי שבאמת זוכה להתפלל כמו שצריך, פשוט הוא נעשה בן אדם יותר טוב. זה עבודה שבלב, מה שנקרא. בלב, בפנימיות שלו. לב זה פנימיות. האדם הזה נעשה יותר טוב. אז זה העניינה של התפילה. מזון לנשמה. זה מה שהוא אומר, שהנה חקק השם יתברך שתועיל תפילה, לפני התכלית המוסרית היוצאת מהתפילה. ומהי התכלית המוסרית? לרומם את הנפש. להעלות אותה. מצד שני, לסור מרע. סור מרע, מבחינה זאת, שאתה מתאר את לבך, מתאר את נפשך, אתה מסיר את כל הדברים הלא טובים שבתוכך. איזה תענוג להתפלל. נכון, היה תענוג, מישהו כאן יצא לך להתפלל פעם? תענוג או לא? לפעמים סתם ככה. אז אתה צריך לשחרר את התפילה, לתקן את התפילה, כן. אצל אהרון הכהן כתוב, כן, כן. נכון, מבטל גזרות, תנסה פעם. חצי מהגזרה, משה רבנו הצליח בתפילתו לבטל את חצי הגזרה של בני אהרון, כי ארבעתם היו צריכים למות בעקבות חטא העגל. אבל הוא ביטל את זה ונשארו שניים בחיים. כוחה, איזה דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני האדם מזלזלים בהם. נשארים, מה התפילה, מה זה מועיל, זה לא אפקטיבי, זה לא נכון. משני פנים, א', מבחינתנו, האדם שמתפלל באמת, הוא מתרומם, הוא מתעלה, הוא מתחזק. אבל לצערי הרב, הרבה אנשים לא יודעים להתפלל, לא יודעים מה זה תפילה, ולא מתפללים. אז במילא, זה לא אפקטיבי לגבי דידה. שאולי תפילה זה דבר משונה. מה זה, אני מדבר אל הקיר? מה? על מי אני מדבר כאן? לא, זה באמת לפעמים מצחיק לראות אדם מתנדנד, שעוד מה אתה עושה? מתנדנד כמו מתפלל ככה. לא יודע. למה? כי אתה רואה את זה חיצונית, אתה לא רואה מה מתחולל באמת בנפש האדם, אז נדמה לך שהתפילה הזאת היא דבר ממילים בעלמא. אבל האמת היא שהמילים האלה שאדם מוציא מפיו ומליבו כמובן, הם מאוד מאוד מזינים את נשמתו, מחזקים את נשמתו. מצד שני, שומע תפילה, הקדוש ברוך הוא כל יכול. התפילות לא הולכות לאיבוד. הכל נרשם, הכל... יש אפקט שהוא בסופו של דבר, התפילה הזאת עושה את שלה. כן. זה סימן שהתפילה שלך לא הייתה איי-איי-איי. למה אני אומר? ראיתי בקוזרי, הוא אומר, ברבי יהודה הלוי, במאמר שלישי, הוא אומר שהתפילה משולה למזון, לשלוש סעודות ביום. אז הוא אומר, כשאדם מתפלל, אז כמו ארוחה, אתה אוכל ארוחת בוקר, באיזה שעה אתה מתחיל להיות רעב? מתי מתחיל הרעב פה? כמה זמן לוקח עד שאתה מרגיש שאתה כבר רעב? ב-12 אתה מתחיל להרגיש לי את החיסרון. אז הוא אומר שהתפילה בנויה בצורה כזאת, שהיא מזינה את הנפש מתפילת שחרית עד מנחה. אבל לפעמים אתה לא מתאים מספיק את המצבר, ונגמר לך המצבר ב-12 בצהריים, כבר עוד לפני תפילת... אז זה בעיה, איך התענת את המצבר שלך, כן.
איזה מנחה, גדולה או
קטנה? אתה כבר מתעניין בנושא הזה, תלוי, החסידים נדמה לי עושים תפילה, תפילת מנחה דווקא קטנה. המתנגדים, נראיתי משתדלים עם תפילה, בכל מכון מיר, מה שבטוח, בטוח שזה יספיק, המזון של תפילת שחרית, הם מתפללים בצהריים, תפילת מנחה גדולה. אבל כל זה למי שקשוב לתפילתו. לפעמים האדם מתפלל באופן טכני, הוא לא מרגיש את התפילה שלו, הוא מתרגל, מצוות אנשים מלומדה, אז התפילה היא לא אפקטיבית לגבי דידו. אבל ככה יש ביטוי כזה בחז"ל, המתבוננים בתפילתם, יש ביטוי כזה. כתוב שחסידים ראשונים היו שועים שעה אחת ומתפללים, והיו אחרי השעה הזאת, אחרי מתפללים שעה אחת, ואחרי התפילה, שעה אחת, היו גם כן, היו מתבוננים בתפילה שעה אחת. שועים אחרי התפילה, שעה אחת. למה המשל דומה? להבדיל אלף אלפי הבדלות, שהיית באיזושהי הצגה, באיזשהו סרט או באיזה משהו. אתה לפני הסרט, אתה כל כולך מתח, לראות מה יהיה בסרט הזה, בהצגה הזאת. אחרי הסרט, אתה כל כולך רושם. כל כולך מאוש, איזה הצגה, איזה סרט היה, משהו. אתה איזה, הולך כמה שעות תחת ההשפעה של ההצגה הזאת. אני אתן משל, להבדיל אלף אלפי הבדלות. תפילה זה פגישה עם ריבונו של עולם, להתקרב לריבונו של עולם. זה דבר לא נורמלי. אתה התרוממת, אתה התעלית. לא יכול להיות שתעזוב את התפילה פתאום בום לתאום. זה לוקח זמן עד שאתה, הרושם הזה הולך וממעט מהשפעתו, נאמר ככה. אז זה התפילה באמת. תשאלו אותי אם אפשר להגיע למדרגה כזאת, תשאלו אותי. כן, תנסה פעם, תראה. תנסה, אחרת חזל לא היו אומרים לנו את זה. התורה לא מציגה לנו אתגר, שהוא סתם, יש בזה אפשרות. כשאדם רוצה באמת לעבוד את השם, אז הוא יכול, זאת לא בעיה. צריך להתרגל את זה, ללמוד את זה, כן. תלוי בך. כן, כן, תלוי בך. אדם יכול כל החיים שלו לעבוד בעבודה, אני לא מדבר עבודה שבלב, סתם עבודה בכיף. למה? הוא מכיר בערך העבודה. אתה מרגיש שאתה עושה עבודה שהיא חשובה, היא מועילה, היא טובה. אני לא מדבר שאדם עובד רק בשביל הכסף. אני מדבר שהוא עובד בשביל להיטיב עם הזו. אדם נניח, הוא עובד בתור רופא, או מנדס, או משהו, לא משנה. הוא מנקה רחובות, זה לא משנה. אבל הוא רואה בעבודה ערך, חשיבות. כל החיים הוא עושה את אותה עבודה, והעבודה הזאת ממלאת אותו. כן, מרגיש שהוא עושה את הדבר הנכון במקום הנכון, הוא מיטיב לזולת, כל... אז האדם כל החיים שלו יכול להיות מלא סיפוק מעבודתו. אבל כשאדם עובד ונראה לו שהעבודה הזאת חסרת משמעות, חסרת ערך, עובד רק בשביל ממון ואומר אחרים מרוויחים הרבה יותר כסף ואני קורע את עצמי ואני מרוויח גרושים וכל הדברים האלה, כל מה מתוסכל, הוא אומר שמה אני עובד, אני הולך לקזינו, אני יכול להרוויח 100,000, לא יודע מה מרוויחים שם, צ'יק, בצ'יק אני יכול להרוויח, מה אני קורע את עצמי, כל מה מסכן ומלן וכל זה. והשני עובד כל מה מבסוט, שמח וטוב לב שעושה את ה... יש מה שנקרא דת העבודה. היה פעם גורדוניה קראו לזה. היה יהודי אחד בשם גורדון, הוא חי בדגניה. אני הייתי בצעירותי שייך לקיבוץ משמר השרון, שהיה שייך לנועד גורדוניה קראו לזה. ושם בקיבוץ היה עניין כזה שהעבודה זה ערך. עבודה זה דבר חשוב. עבודה, אפילו כשהיא משעממת מאוד, אבל היא ערכית, יש בה. העבודה היא חיינו, פשוטו כמשמעות. לא הייתי מאוד מתפעל לפעמים מחברי קיבוץ, שהיו עובדים שנים על גבי שנים בעבודה משעממת לפעמים, אבל ראו בזה ערך. אני זוכר, הייתה תקופה של קטיף בפרדס. אני לא יודע אם אתם יודעים שאת התפוזים קוטפים מהעצים, אתם יודעים את זה? לא מהמקולת, מהעצים. אבל כשזה יגיע למקולת, צריך לקטוף בפרדסים. היום לא יודע מי כותב את הפרדסים. אולי יש מכונות לקטיף? תאילנדים היום, כן. אני לא יודע אם יש שם פרדסים. אני יודע שיש להם פרדסים, אני לא יודע אם בגוש עצמו. לא משנה, העבודה הזאת, כשאתה נכנס לשוונג של העבודה, זה מאוד משעמם. אתה 8 שעות כותף וכותף, ושעה הראשונה אתה יודע שהוא, אחרי כמה שעות אתה כבר מתפוצץ, כבר אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. מסתכל על השעון כל 2 דקות, מה זה, הזמן לא עובר. ואתה כותף וכותף וכותף, וככה 4-5 חודשים של חורף. אתה כותף קלמנטינות, כותף אשכוליות, כותף... תפוז כזה, תפוז כזה, הוא כותף. אז היו כאלה שהיו בעלי דת העבודה, ושלהם זה היה ערך. ככה שנים על גבי שנים היו עובדים בקטיף. והיו שמחים וטובי לב, לא הסתכלו אף פעם בשעון. אדרבה, אנחנו עובדים, אנחנו עמלים. לא בזה ערך בעבודה, דוגמה אני אומר. להבדיל אמנם בעניין הזה גם כאן. כשאתה עושה משהו בחיים, שאלה אם אתה מעריך את הדבר הזה, אתה נותן איזה חשיבות לדבר הזה. אם כן, לא ישעמם לך. אתה רואה בזה דבר חשוב, ערכי, מלא סיפוק מהדבר הזה. כי אתה יודע שמעבודה הזאת יוצא טוב. טוב לעצמך, טוב לעולם, טוב לזולת. למשל, כשאתה כותב את התפוזים, אתה אומר, פשיט, כל כך הרבה אנשים ייהנו מהתפוזים האלה. אני כל כך שמח שאחרים... יאכלו את הפוזים. תן סתם כדוגמה. יש ערך לעבודה, חשיבות. אותו דבר התפילה והמצוות וכל הדברים האלה. אם אתה מכיר בערך התפילה והמצוות וכל זה, אתה עושה את זה באהבה, בשמחה, בהתלהבות וכו'. אילו היית יודע מה זה עושה בעולם, כמה טובה זה עושה בעולם, לא רק לך, לעולם כולו זה עושה. היית רץ לקיים את התורה והמצוות האלה. אבל אם אתה לא מעריך את זה, אתה חושב זה סתם מעשים בחסרי משמעות, אז במילא ישעמם לך ולא יהיה טוב לך, ותברח מזה וכו'. כן, בבקשה. יגיע כפיו. ליהנות, אבל איך הוא ייהנה? הוא ייהנה אם יעריך את הדבר הזה. מה הדבר הזה עושה? אם הדבר הזה עושה טוב או לא עושה טוב. ככה גם בתפילה. אדם צריך להכיר בתפילה. בערכה של התפילה, מעלתה של התפילה, מה זה עושה, לא רק לך באופן פרטי, אלא מה זה עושה בעולם העניין של התפילה. בכל זאת, הוא אומר שהתפילה היא מרוממת את הנפש, וכן חקק שברכה תהיה דבר מועיל. דיינו, כשאתה מברך, זה מביא תועלת, זה מאיר, זה מיטיב עם הזולת. כשאתה אומר למישהו שלום, אז זה לא מילה באלמה. המילה הזאת מקרינה על מישהו שלמות, עושה לו משהו. הברכה היא אפקטיבית. שברכה תהיה דבר מועיל, זה לא סתם מילה. כמו נתנו דוגמה בשיעור הקודם, באחד השיעורים, אדם שאף אחד לא מדבר איתו בחיים, אין לו קרובי משפחה, ערירי כזה, יש אנשים כאלה. אז מישהו בא פתאום אומר לו שלום, מה זה עושה לבן אדם הזה? עושה לו טוב? מי יראה את נשמתו? מישהו מדבר איתו. אז כל ברכה כזאת היא עושה משהו לשני, בין שהוא מרגיש בזה, בין שהוא לא מרגיש. אבל תכיר שבברכה הזאת אתה מאיר את נשמתו, אתה עושה משהו. מילה זה כוח, מילה זה דבר אפקטיבי, מילה זה לא סתם הבל. לכן ההכרה בברכה שמועילה היא צריכה ללוות אותנו כשאנחנו מברכים, כדי שישתדלו הבריות לחיות בשלום ואהבה ויהיו רואים זה מזה לברכה. על כן לא תהיה ברכת ידיעות קלה בעיניך. אדרבה, אתה תרבה בברכות, כי כל ברכה כזאת, מה היא עושה? היא עושה טוב בעולם. שאין הברכה מועלת רק מצד ערכו הפרטי של המברך. לא רק מהצד הפרטי זה מועיל, זאת אומרת, זה שאתה מברך אותו וזה עושה לו טוב. אלא זה מרומם את העולם, הוא אומר. זה כבר מעלה. כן, קים, כן. המברך מתברך, אתה לא יודע, יש כלל גדול. מי שמברך, מתברך. אתה אומר דבר טוב, הטוב הזה כמו בומרנג חוזר אל מי? אליך. תנסה פעם, תראה, דע. כי אם חוק כללי הוא מצד שלמות כלל המציאות. זאת אומרת, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. ביחוסו המוסרי שהברכה היא מועילה גם לכלל, לא רק לפרט. אמנם מובן הדבר ביות שהצורך הביך לחוק כלל זה במציאות, יהיה ודאי יתרון פרטי בין האישים, ואין להעריך ערך ברכת ידיעות לברכת אדם גדול וצדיק. זאת אומרת, הוא אומר, כל ברכה היא מועילה, היא מוסיפה משהו לעולם, למציאות. ברכת ידיעות, לא לזלזל בה, היא טובה, היא מוסיפה. קל וחומר, בן קל וחומר, מאיזה ברכה? של צדיק, ברכת צדיק. לכן תראו, שבא לכאן איזה צדיק כמו הרב מרדכי אליהו, שהוא בא לכאן, כל הספרדים משום מה רוצים לקבל מהרב ברכה. שמתם לב? אתם שמתם לב? אתם לא שמתם לב? הוא היה כאן, אתם שמתם לב? מה? גם אשכנזים, מעט מאוד ראיתי. למה זה, אתם יודעים? למה זה? כנראה שהאשכנזים לא למדו את הסוגיה הזאת מספיק. בעניין של כבוד, כבוד לצדיק, כבוד לתלמיד חכם. כן, זה צריך לא לזכור. בכלל יש כמה מנהגים, זה מאוד מעניין, ההבדל בין אשכנזים וספרדים במנהגים שלהם, ובאמת רואים את זה לפעמים בחוש. אני לא מדבר על אנשים יראי שמיים, שהם מקפידים לקבל ברכת צדיק ולברך וכל הדברים האלה, זה פשיט. אני מדבר באופן כללי, המנטליות האשכנזית והמנטליות הספרדית היא קצת שונה אחת מהשני. והסיבה היא, אני חשבתי על זה הרבה, פעם ראיתי את זה ממש בחוש, איך זה בא לידי ביטוי. הייתי פעם בבית חולים, בהדסה, והיינו בחדר, בבית חולים הזה, ארבעה באותו חדר. אני סבלתי בעיות מהגב, היו לי בעיות קשות. והיו עוד שלושה באותו חדר, ויכולתי לשכב ככה ולהתבונן תוך כדי כאבים, איך כל אחד מהאנשים בחדר הזה, מה קורה איתם? להתבונן. היה אחד דרוזי. מרמת הגולן ששכב שם, אחד היה ספרדי מתל אביב, ואחד היה סתם אשכנזי, וגם אני אשכנזי. ואז ראיתי איך מתייחסים לכל אחד. זהו. הדרוזי אשתו באה מרמת הגולן, לא עזבה אותו לרגע. ותמיד היה לה סל עם פירות וירקות ודברים כאלה, היא צמודה אליו, היא לא זזה ממנו. אז זה הדרוזי. הספרדי זה היה משהו. כל הזמן היו באים אליו לבקר. כולם, מי לא בא? דודים, בני דודים, מכירים, חברים, טטטה. מהבוקר עד הערב, כולם באים, וכל אחד מביא איתו משהו. וזה, זה, זה, אתה רואה, הרמות של זה באים. ספרדי, אתה רואה, אצלהם, מצוות ביקור חולים זה מצווה גדולה. הוא היה אדם מסורתי, לא היה כאן. הבאים, מי לא בא? האחים, הדודים, הבני דודים, הזה, כולם באים, כולם באים. אוי ובואי, מישהו לא יבוא. הכל רשום, הכל בחשבון. אשכנזי, אף אחד לא בא לבקר אותו. פתאום, היה יום שישי, שנות ערב, פתאום בא מישהו, איפה הוא? איפה? אתה כאן, כן, כאן, נתן לו שוקולד, שלום, שבת שלום, הלך. חשבתי בליבי, השרמתי ככה, למה זה ככה? אז אמרתי, הספרדים הם יותר מחוברים למסורת היהודית. הניתוק שלהם מהיהדות הוא הרבה יותר קצר, אפילו אלה שעזבו את הדת, אבל מסורת בית אבא, מסורת בית אבא שהוא בנוי על השולחן ארוך בעצם. מצוות ביקור חולים זה בנשמה, זה בטבע. זה אי אפשר ל... או האבילות, אותו דבר. אתה רואה זה ממש אנשים מוטבע אצלהם. אז לכן יש להם יחס טבעי, זה מדור לדור ככה עבר העניין הזה של ביקור חולי, ניחום אבלים, ברכת צדיק. אשכנזים ואשכנז התקלקלו, השכלה, כל הדברים האלה. מה זה יועיל? כן יועיל, לא יועיל. לפעמים מישהו יושב אבל אומר, מתבייש, אני אלך אליו, לא נעים, מה? לא נעים לבוא. מה לא נעים? תלך תנחם אבלים. לא... כן, לא נעים לראות בן אדם עצוב או משהו כזה. אומרים עליו שהוא חולה כל כך, רחמנא ליצלן, מה, אני אלך לראות אותו שם שהוא חולה כל כך? פסיכולוג אומר, לא נעים, מה לא נעים? ספרדי אומר, כתוב בשולחן ערוך, מה? מי שיותר חולה צריך יותר לבקר אותו. מי שיותר אבל צריך יותר לנחם אותו. לא לברוח מהמצוות האלה. אז זה אמר ברכת, ברכת, אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. קל וחומר ברכת צדיק או ברכת כהן, שזה ממש ברכה שוודאי וודאי מטיבה בעולם, גם למי שמקבל ברכה וגם בכלל בעולם. ככה צריך להרבות בברכות. לכן אנחנו מתחילים את מסכת, את כל השס באיזה מסכת. מסכת ברכות, ברכות לראש צדיק. מתחילים מעניין של הברכות. טוב, אז זה סוגיה אחת. אנחנו נעבור לסוגיה השנייה ברשותכם. בבקשה. יש לכם שאלות? רבותיי, או שאתם רוצים ברכת כהן. מי רוצה ברכה? אגב. כולם יקבלו ברכה. השם ימלא את כל משאלות לבכם לטובה. תגידו אמן. אמן. או, הנה, קיבלתם ברכה. מקודם למדנו שהקדוש ברוך הוא מתפלל, מבקש, שמידת הרחמים תכבוש את מידת הכעס. אותו דבר, רבי ישמעאל, כן. ראינו גם כן בן אלישע, הוא גם כן, כשהקדוש ברוך הוא מבקש מברכני, אומר, שיכבוש את מידת הכעס. מה העניין של מידת הכעס אצל הקדוש ברוך הוא? מילא אנחנו בשר ודם, יש לנו כעס. אבל איך אפשר להבין מידת הכעס אצל הקדוש ברוך הוא? בוא נראה קודם כל את הפשט בגמרא. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו? דהיינו, אם האדם כועס, תיזהר מהרגע הזה. אל דבר איתו. הכעס זה כמו אש. תן לאש הזה לדעוך. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. תן לכעס הזה לדעוך, לרדת, אחר כך דבר איתו. אבל בזמן שאדם כועס, אל תרצה אותו. התגובות שלו הן לא רציונליות שהוא כועס. ואם אתה רוצה לשכח את כעסו, במקום זה, אדרבה, אתה שופך בנזין למדורה ועוד יותר כועס. ככה אומרת הגמרא. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מיני שאין מרצינו לאדם בשעת כעסו. דכתיב, פניי ילכו והניחותי לך בחטא העגל. ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו שבא לרצות אותו, אומר לו, אתה יודע מה, אל דבר איתי עכשיו. עכשיו אני כועס. פני הכעס ילכו, אז אני יכול לשמוע אותך ולהתפייס. כרגע קשה לי להתפייס. האדם צריך להיות קצת פסיכולוג, הוא חי. הוא רואה, יש, כאן, מכון מהיר, אף אחד לא כועס. יש כאן מישהו, אף אחד לא כועס. אבל יש מקומות שיש אנשים כעסנים, ממש כעסנים. אתה מדבר איתו כשהוא כועס, מה קורה? כועס יותר. אז הוא אומר, תלמד כלל גדול. אתה רואה שאתה כועס, תשתוק, אל תדבר. יירגע, תוכל לדבר איתו. בסדר? כלל גדול. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המתן לי עד שיעברו פנים של זעם, ואניח לך, ואז אניח לך לדבר איתי. שואלת הגמרא, ומי איקה ריתך כמי דקות שבריחו? האם יכול להיות שיש כעס לפני הקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא יש שלמות שאין סופי, אין בו שום חיסרון. אז איך אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא כועס? זה נראה על פניו קצת משונה, נכון?
כן, הוא גם יודע מה יהיה בעתיד,
נכון? הוא יודע גם מה יהיה בעתיד, אז למה לא לקעוס? אומרת הגמרא, אין, כן. דתניא, וקל זועם בכל יום. כל יום יש לו כזה כעס. וכמה זעמו, כמה הוא כועס? רגע. כל יום רגע. וכמה רגע, כמה זמן זה הרגע הזה? אחד מחמשת ריבו ושמונת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה בשעה. זאת אומרת, אישה, כמה דקות יש בשעה?
60.
60. חלק את זה לחמשת אלפים, חמישים אלף. חמישים אלף, שמונת אלפים, שמונה מאות שמונים ושמונה. תחלק את השעה, כמה זמן אני יוצא בדרך כלל? שניונת. כלום. וזה דקה. שעה. וכמה יש? 24 שעות. זאת אומרת, הרגע באפו, הכעס הזה, כמה הוא בדרך כלל? כרף עין. כעסון קטן כזה. וזוהי רגע. מה? לא, יש להם סטופר. המספרים לא, לא, המספרים בוודאי בוודאי הם לא מקריים. יש לזה משמעות פנימית למספרים האלה. לא יודע, צריך להתבונן, אולי המהר"ל מפראג שהוא מתייחס למשמעות המספרים. בוודאי בוודאי שני מספרים יש כאן. 5 ו-8 ו-8888. והיא ביום איזה? ביום השמיני, אנחנו פרשת שבוע, השמיני. אמרנו, אותיות שמונה זה אותיות מה נשמה. אותיות נשמה, אותיות שמונה זה שמונה. כנראה זה קשור כאן איזה עניין נשמתי. אני לא יודע בדיוק מה. והמספר חמש, חמישה חומשי תורה. חמישה חומשי תורה זה חצי מעשר. אז זה, אני לא רוצה, אני גם לא יודע, צריך להתבנן במפרשים, למה דווקא המספרים האלה הם חוגגים בכעס, במידת הכעס, ולא מספרים אחרים. אני יכול לתת לך דוקטורט אם אתה רוצה, מעוניין לעשות על זה עבודה. אבל תתבנן במפרשים על הדבר.
זה
בכלל לא מידת זמן נתפסת.
מה? מבחינתנו לא, מבחינתו כן. אבל בגדול, מה שרוצה להגיד הגמרא, שהיא קיים דבר כזה, אבל זה דבר כל כך מזערי, כל כך קטן, שכמעט לא נתפס. אבל תכף נראה על הנתפס או לא נתפס. ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס, חוץ מבלעם הרשע. בלעם הרשע היה לו מכשיר מיוחד, איפה המכשיר? הנה המכשיר. הוא היה מחכה, מגיע השניונת הזאת, באותו רגע מרביץ כללה. ואז הכללה הזאת הייתה אפקטיבית, הייתה, מזה היה מתקיים בלעם הרשע. ממה היה חי בלעם הרשע? בלעם הרשע, המקצוע שלו היה, קראו לזה כללן. כללן זאת אומרת, כל מי שהיה לו עסק עם מישהו אחר, והיה רוצה לגמור אותו, היה מרים פלאפון לבלעם הרשע, אומר, יא בלעם, אני רוצה שתקלל את ההוא, עושה לי צרות. הוא אומר, אוקיי, תשלם כך וכך, הוא היה גם אוהב בצע, עודף בצע. תשלם כך וכך, יאללה, אני אתן כך, זה היה אפקטיבי, זה היה באמת עובד. ולפעמים היו באים אליו מלאכים. למשל, היה סכסוך בין שתי מדינות, אז היו גומרים את הסכסוך הזה, רואים שסכסוך לוקח מיליארדים של דולרים, לפעמים. למשל, היה מלחמה עם עיראק וארצות הברית, אז אם היה בלעם הרשע באותו זמן, היה מרים נשיא בוש לבלעם הרשע, היה מרים לו טלפון, תראה, אני רוצה שתן כללה לסדאם, תגמור איתו, יאללה. הוא אומר, תשאלה, כמה עולה לך מלחמה? 100 מיליארד, תן לי 50 מיליארד, תרוויח 50 מיליארד, יאללה. כמה, מה שאני אומר, זה חז"ל אומרים, שהוא היה, היה לו מקצוע שכל כללה שלו זה היה תופס. המתי זה לא תפס? כשהוא בא לקלל את עם ישראל. הרי מה עשה בלק? בלק הזמין אותו בשביל מה? לקלל את עם ישראל חס ושלום. ויצא מברך, הוא רוצה לקלל את זה מברך. למה? בוא נראה, כאן הסוגיה עוסקת בזה. חוץ מבלעם הרשע, דכתיב ויודע דעת עליון. הוא ידע את את השניונת הזאת של הכעס, הוא ידע. אומרת הגמרא, אשת הדעת באמתו, לא אבי ידע. דעת, הוא לא ידע את החמור, הוא לא ידע. מה, דעת עליון ידע? דעת עליון אבי ידע. אלא מלמד שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. והיינו דאמר לה, הוא נביא לישראל, עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב. מה אני עשיתי? באותו זמן לא כעסתי. מהי למען דעת צדקות השם? אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי בימי בלעם הרשע. לא כעסתי בכלל. אז כמה שהוא ניסה לקלל, לא הלך לו, כי הוא היה תמיד מקלל בזמן הרגע הכעס, ולא היה רגע כזה. שלמלא כעסתי באותו זמן, לא נשתייר משונאיהם של ישראל, שריד ופליד, השם סגין האור. והיינו כאמר לבלעם ובלק, מה עקוב? עקוב זה כללה. לא כבועל, האלוקים לא כלל אותם. מה אזום? לא זעם השם באותו זמן. מלמד שכל אותם הימים לא זעם, וכמה זעמו של הקדוש ברוך הוא רגע, וכמה רגע, אמר רבי אבין ויתם הרבי אבינה, רגע כממרי, כאמירה קצרה. מניילנד רגע רתח, שנאמר כי רגע באפו חיים ברצונו. ויבייתם המאח החובי כמעט רגע, עד יעבור זעם. עד לכאן זה הפשט בגמרא. אני, לפני שנראה את דברי הרב זצ"ל בעניין הזה, אני רוצה להתייחס לדבר הזה. נקרא לנושא הזה פרופורציה. פרופורציה, כל דבר צריך לדעת לקראת בפרופורציה הנכונה. דהיינו, נכון שיש כעס בעולם. נכון. אבל צריך לדעת את הפרופורציה הנכונה. הפרופורציה הנכונה שהכעס הזה לעומת חיים ברצונו. 24 שעות אין כעס. שניונת יש כעס. מתי הבעיות מתחילות? שאתה מאבד את הפרופורציה הנכונה. דיינו שאדם יש לו איזשהו נאמר, הסתר פנים, איזה כעס, איזה משהו, זה עניין. והעניין הזה הוא נהפך הכל. החלק נהפך הכל. הכעס הקטן הזה כבר ממלא אותך, כל החיים שלך. לדוגמה, אדם פגע במישהו, כעס על מישהו. וכתוצאה מהכעס הזה צמחה מריבה גדולה. לפעמים כל המשפחה, כל ה... זה מתגלגל ומתגלגל, ואתה לא יודע איפה זה נעצר הדבר הזה. בעם ישראל, למשל, היו תקופות של, אני יודע, היו מלחמות בין חסידים למתנגדים. כמה כעסים, כמה כעסים. אותו דבר היה בבית ראשון, שנאת חינם, וכל מיני דברים. זאת אומרת, הבעיה היא כשמאבדים שליטה על מידת הכעס, מידת הדין, ופתאום, המציאות נהפכת כולה כעס. או, זה כבר בעיה. או שאדם הוא כעסן. יש אנשים שהם כעסנים. דהיינו, הם כל הזמן כועסים. שואל אותו, למה אתה כועס? הוא אומר, אני כועס, אני. אתה צועק, למה אתה צועק? אני צועק, אני. הוא צועק על השמיים. אם אני אצעק באמת, אני אתדע מה שיהיה כאן. השאלה, באיזה מידה הכעס צובר לך, כאן מדבר אצל הקדוש ברוך הוא, זה רגע, באפו, אז אנחנו לא, נו, נאמר קצת, אבל בכל השאלה איזה מידה הדבר, כמה זה לוקח מהיום שלך, הכעס. יש כאן מישהו שכעס פעם בחיים שלו? כמה בערך יצא לך? רגע. חצי שעה. זה מחבר, אל תגזים. חצי שעה. אתה יודע מה זה חצי שעה של כעס? אתה יכול להתפוצץ. אשריך מה טוב חלקך שזה חצי שעה. הביטוי ברמב"ם בהלכות תשובה אומר, כעסנים חייהם אינם חיים. קוראים לזה בלשון שלנו עצבנים. חיים שהם לא חיים. הכל זה בלגן. בלגן אחד גדול. אם רוצה השם, פעם הבאה נעמיק בסוגיית הכעס.